אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כערך ב', בעמוד 1464, איגרת כ"ה, ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות. ספר כתבי רבש, כערך ב', עמוד 1464, איגרת כ"ה. לכבוד החבריה שיחיו. לנכון, קיבלתי כמה מכתבים, מאוד הייתי שמח, אילו היה לי היכולת להיות איתכם בצוותא. אבל מה יכולים לעשות שהזמן גרמה? אבל יש מצוות שיכולים לקיים שאין הזמן גרמה. היינו בדברים שהם למעלה מהזמן. כי האדם בבחינת עצמו הוא מוגבל בזמן ובמקום. אבל בזמן שהאדם משתדל להיות דבוק באבורה, אזי הוא צריך להשתוות אליו, היינו להיות למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. כידוע שהמקום נקרא כלי, היינו רצון לקבל הידוע, ולמעלה מהמקום היינו שלא רוצה שכל יגיעתו יהיה אך בשביל מקומו, אלא בשביל ברוך המקום. שהוא מקומו של עולם. היינו שכל היגיעה צריך להיות רק להשפיע, ולמעלה מהזמן, שעניין זמן שייך להדעת, שהדעת של האדם נותן תמיד להבין שאין הזמן מוכשר עכשיו לקבל עבודתו יתברך לשמו, ודי למבין. שעל זה צריכים תמיד ללכת למעלה מהזמן, שאל תאמר שימים הראשונים היו טובים מאלה וכדומה. אלא תמיד צריכים להתחדשות הכוחות, היינו היסודות שעליהם בונים את כל העבודה, עד שזוכים להשראת השכינה בקביעות. וצריכים תמיד ללכת בשני דרכים המכחישים זה את זה, היינו בבחינת החיסרון ובבחינת השלמות. שהוא בחינת תפילה ובחינת שבח והודאה. עיין בזוהר, על כן נשבר אותו הגוף והנפש מטהרת, ועל כן עושה הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק שיסבול יסורין ומכאובין בעולם הזה, ויהיה נקי מכל ויזכה לחיי העולם הבא.
אבל זה בתנאי אם הוא כוונה... הצדיק שיכול להצדיק את ההשגחה הזאת ולהפוך אותה כל פעם מזה איך שהיא באה אליו בצורת האיום, בצורת הבעיות וצרות, שכל זה הוא מבין שמיון אין עוד מלבדו, מגיע לו כדי שהוא יתקן את הכלים שלו עד שמרגיש אותו מצב, בבחינת הטוב ומיטיב.
ועל זה כתוב, השם צדיק יבחן ודאי. ובאות למד ח' כד ציהרה את פגים, היינו, הנשמה היוצאת בעת שהלבנה בפגומי, אזי הנשמה פוגמת את הגוף. ובאסולם, איך אפשר לומר שהנשמה יפגום את הגוף? ומתרץ שעניין הפגם שיש לנשמה הוא נמשך מהמיעוט שבבינה, והמיעוט הזה לוקחת מלכות, ובסוד אמא וזיפת מהנה לברתה, אמא השאילה בגדיה לביתה, נעשה הגופים גם כן מוכשרים לקבל הגדלות. הרי שעניין הפגם הזה, אשר נשמות פוגמות את הגופים, ולתיקון הגוף להכשירו לקבל אור גדלות, עד כאן לשונו. ולהבין את זה בזמן ההכנה להיכנס להיכל המלך, נוכל לפרש, דהגוף בדרכו הוא שלם. היינו שלא מרגיש שום חיסרון בעצמו, כדרך שמרגישים אם יש חס ושלום איזה חיסרון גשמי, שלא יושבים בחיבוק ידיים ומיואש, אלא הרגשת החיסרון מעורר באדם תחבולות ועצות, ולא באים אף פעם לידי ייאוש. וזה דווקא כפי הרגשתו החיסרון. היינו, אם לדבר שהוא משתוקק, הוא אצלו בבחינת מותרות, אזי אין כל כך הרגש החיסרון על דברי מותרות, ובאים בנקל לידי ייאוש. אבל לא מטעם שזה כבר קשה להשיג, ובשביל זה הוא משלים עם המצב. ובאים לידי ייאוש ואומרים, שכל מה שביכולתי כבר עשיתי, ואין לו שום עצה להשיג את מבוקשו, ובשביל זה מסיח דעתו מזה. אלא מאחר שדבר שהוא מבקש הוא דבר מיותר אצלו, ועל מותרות אין כל כך הרגשת החיסרון, כמו על דבר הכרחיות, אכן על דבר הכרחיות, שבהכרחיות האדם אף פעם לא ישלים את המצב, ותמיד יחשוב עצות ותחבולות איך להשיג ההכרחיות. היינו, שכל הכוח המניע של האדם ולא נותן לו להתייאש. ובכל פעם הוא מוצא חדשות, הוא רק כוח החיסרון. ודבר זה תלוי בשיעור גודל החיסרון, ודבר זה נמדד בערך היסורים. צורך גדול, היינו, אם לא ישיג את מבוקשו, יש לו יסורים גדולים. וצורך קטן, הוא באם אין לו את מבוקשו, אין לו יסורים, אלא באם יהיה לו, יהיה יותר בשלמות. ודבר הכרחיות ומותרות של כל אדם, רשות בפני עצמו, באיזה שיעור לקבוע את זה. על דרך שאמרו חז"ל, שאם האדם מורגל לחיות בהכרחיות, כעבד רץ לפניו, גם כן מוכרחים להספיק לו. ומעשה בהלל, שהיה רץ לפניו וכולי, הרי כל אדם יכול לקבוע מהו הכרחיות. וזהו העניין מה שהנשמה פוגמת את הגוף. היינו, בזמן שאין לאדם בחינת נשמה, אזי יש לאדם גוף שלם. היינו, שאין מרגיש בחינת הכרחיות בעבודה על דרך התארה. מה שאם כן על ידי שעוסק בתורה ומצוות, המאור שבה מחזירו למוטב. היינו, שהמאור שבה, היינו בחינת נשמה שהאדם משיג, מתביר גופה, היינו שהגוף נשבר, שרואה שאינו שלם. זאת אומרת, מקודם היה יודע שצריך לעסוק על דרך התארה בכדי להשיג שלמות, שהוא בחינת מותרות, ועל מותרות יכולים לבוא לידי ייאוש. מה שאם כן שהגוף נשבר, היינו שרואה שהוא בחיסרון, היינו שרואה את החיסרון שיש בבחינה עליונה, הנקרא בינה, היינו על ההשגחה, ודי למבין. אז מתעורר בו בחינת כוח מניע שלא ישקוט, עד שמרחמים עליו ממרום וזוכים לקבלת פני השכינה. השם יעזור לנו שנקבל את קבלת עול מלכות שמיים למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, להידבק בנצחיותו יתברך.
רואים אנחנו מכאן, האמת שהאיגרת היא צריכים לפרש אותה יותר. רואים אנחנו מכאן לענייננו, שאדם אסור לו להתייאש, אלא כל פעם כמה שיותר ויותר מסוגל לפרש לעצמו נכון באיזה מצב הוא נמצא, שהייאוש מהמצב, חוסר אונים, לא יתפוס לו את כאילו את כל האופק ומרים ידיים, אלא בדומה לכמו ש הגבר יוצא לחפש פרנסה למשפחה ואין לו ברירה, מרגיש את חובתו ובמה שיש הוא עוסק, כך בעצם בעבודה רוחנית אנחנו צריכים להרגיש את האחריות, ותלוי עד כמה שאדם יותר מטיל על עצמו האחריות, בהתאם לזה יש לו כוחות שמחייבים אותו להתקדם בעבודה. אם אני סוגר את העיניים ולא אכפת לי מחוץ לעני, האומה, העולם, הבורא, קבוצה, כל התיקונים, אם אני מדבר רק על עצמי, אז כאילו המצב הכי קל, אבל הוא בהתאם לזה מביא האדם לנשימה קצרה בחיים שלו, מוכן לוותר על החיים שלו, שנו בסדר, אז חי חי, מת מת. מה שאם כן, אם מרגיש את עצמו מקושר לכלים יותר רחבים, נגיד משפחה, אחריות בקבוצה או באיזשהו קבוצה צבאית, או בעם, באנושות, יש כאלו שמקדישים את חייהם ל... או שאדם מתחיל להרגיש שיש לו משימה מיוחדת הרוחנית, וזאת אומרת משימה לא לשמור על עצמו, אלא גם כן לקיים אותה למען משהו מחוץ לו. אם ממשהו מחוץ לו, לא על עצמו, אפילו על הילדים, על המשפחה, על העם, על האנושות, למען איזה אידאה שלו, רעיון מיוחד, אז יש לו כוחות הרבה יותר גדולים, ואז הוא לא מתייאש והולך ועוסק. מכל שכן, אם הכיוון שלו הוא לרוחניות, זאת אומרת לתיקון הכללי של הכלים כדי להגיש אותם מול הבורא, אז בהתאם לזה הוא יכול להתעלות מעל הדאגות שלו הארציים, לא כדי לברוח מהם וקל לו יותר להיות שם עם התהילים שלו, אלא שדואג לתיקון הכללי כדי לגלות את הבורא, לעשות נחת רוח לו. זאת אומרת, כבר על ידי האור עליון הוא מתחיל לשנות את החשיבות, הערכים שבו. ואז מגיע לדאגות, לחסרונות עליונים, שהם למעלה בכלל מהחשבון חיים ומוות, הפרטיים או אפילו כלליים, אלה הכל זה קובע הבורא, ולכן מתחיל להיות עבד השם. ובזה הופך להיות למועיל לכל המערכת התיקון. כן.
שואל אלכסנדר מקרוסנויארסק, איך אפשר להצדיק את הבורא כאשר הרצון לקבל אוכל אותי ואפילו לא נותן לי לחשוב על משהו אחר חוץ מלמקום שהוא מושך אותי אליו?
ישנם השפעות מלמעלה שונות שהרצון לקבל הוא מתפעל מהאור ולא יכול להיכנע. מה שהוא רואה את הנוגעים לזה הוא נמשך. עד כדי ממש כמעט משתגע. זאת אומרת, אין לו שום ביקורת, אין לו שום מעצרים, רץ לתענוגים וזהו, בצורה ישרה גלויה. האמת שאם הבורא היה מעמיד האור מול הרצון לקבל, אז היינו כל הזמן בצורה כזאת. זה הקצר. היינו תמיד נמשקים לזה, ומה שיהיה יהיה אחר כך. רגע אחר כך אתה כבר לא יכול לחשב. אתה מחשב רק שכאן יש מקום המילוי. זהו. התוצאה מזה כבר לא חשובה לי. אין, אתה לא מפעיל את השכל. רק הרגש. זה בעצם רצון לקבל מול התענוג. וכך האור צריך להראות לנו את עוצמתו, את פעולתו עלינו בצורה גלויה. זהו. ואחר כך עוזר לנו לבנות מערכת הבירור, ביקורת ומערכת מחשבה. מערכת מחשבה היא נבנית לא מתוך זה ש יש לאדם איזה מוח קר והוא יכול להתמודד אז נגד התענוגים. זה פשוט לא נותנים לו תענוגים בהתאם לזה, אחרת גם כן היה רץ וללא שום שכל לקבל אותם, ואפילו שרגע אחרי זה ימות, זה לא חשוב. כמו שאנחנו קוראים שמלאך המוות מביא על קצה החרב טיפה אטרל ואדם פותח פה ובולע. אין זה ככה, זה גם כן אנחנו רואים עם היום, עם כל האנשים שנמצאים במשבר, כל הכלכלנים ופיננסיסטים. הם הולכים לטפח, פשוט למוות. אבל לא רואים שום דבר. עוד מיליון, תכניס אותו בצד, זהו. לא רואים יותר כלום. מה שיש אחרי זה, הקריסה הכללית וכל זה הופך להיות לנייר פשוט, הם לא מבינים. אי אפשר להבין. זה אהבת התענוג הזה מורידה את השכל. השכל הוא בטח איך רק לקבל את המיליון הזה. מה יהיה אחרי זה? שזה הטיפה טרעל על קצה החרף, שאתה בזה מת? לא מרגישים. וחוץ מזה, הרצון לקבל גם כן מקבל כל מיני השפעות מהאור, שהן מלובשות בהכלים השבורים, כן, דרך העולמות ביה, שמזה הוא מתחכם, מתחיל ללמוד. הוא נכנס עם הניצוץ לקבוצה, מתחיל לאזן את המערכות, שדרך הקבוצה ודרך הלימוד, לעומת הרצון לקבל שלו הגלוי הפשוט, הוא מתחיל להיות כבר בשני מערכות, קבלה והשפעה. ובהתאם לזה אז יכול להפוך את עצמו, זה לאט לאט, אבל בינתיים לפחות הוא מתחיל לבקר את עצמו ולראות עד כמה שהוא נמצא ממש עבד של האגו שלו, של הרצון לקבל שלו, כך שלא יכול להתמודד עמו. וזו תקופה גדולה מאוד, גם כן כבר תקופת ההכנה, שהוא רואה שכל פעם אם יש לפניו התענוג, לא מסוגל לעשות עמו כלום. אבל הוא חושב כבר, הוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות כלום, נגיד. כן? אחר כך כן עשה כל מיני פעולות, ואחרי הפעולות האלה בכל זאת בא ותופס את התענוג הזה. לא יכול לעשות, להימנע מזה. כן? למה? כך מלמדים אותו שהאמצעים שלו לברוח מהצורה הישרה שהוא ככה כנחש תופס את התענוג. האמצעים שלו הם לא נכונים, שהם לא על ידי חברה, לא על ידי מאור המחזיר למוטב. הוא כבר מתחיל לברר את האמצעים, איך אני יכול לשלוט על עצמי, להתעלות מעל הטבע שלי, לנהל אותו בצורה מטרתית. וככה מגיע להבנה, להכרה, שרק כוח החיצון יכול לעזור לו. וגם כן כוח החיצון אז רץ לאיזה בורא שתיאר לעצמו. ומתחיל בזה גם כן לקבל איזה בלבולים, מכות, עוזר, לא עוזר, עובד, לא עובד, עד שמבין שהבורא והחברה הם כרוכים יחד, שזה המקום לגילוי הבורא, החברה שלו, ואם הוא מתקשר אליהם ומשעבד את עצמו אליהם, אז בזה בעצם מגיע בתנאי הזה לחיבור עם הבורא שנמצא שם בפנים, בתוך החברה. ובצורה כזאת, איך נגיד, בורח, כן, ניצל מהרצון לקבל שלו, שבינתיים ממש רואה אותו כגורם לו רק רע. אז מגיע זה, וכל זה על ידי העיירות שונות שמגיעות בכל מיני צורות שונות, דרך מערכת המתה, השבירה, וכך הן יותר או פחות מתאימות לאדם כל פעם. זאת אומרת, הן תמיד מתאימות, אבל באיזה אופן מראות לו את הפער ביניהם, וכדי שהוא מתוך הפער הזה תמיד ילמד משהו על השגחה. ויקבל אותה, יקנה אותה וישתמש בה. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.